תמימים רפואה עם פרופסור רפי קרסו.
אני פרופסור קרסו, במסגרת הפודקאסטים שלנו של 103 FM ביחד עם וואלה, אנחנו הזמנו היום את פרופסור תמר תדמור לשוחח איתנו על CLL, על לויקמיה לימפטית כרונית. איתי באולפן, מיכל קדוש מפיקה, רן לודין אחראי לשידור, ושלום לך פרופסור תדמור.
בוקר טוב.
בוקר טוב. פרופסור תמר תדמור היא מנהלת המכון ההמטולוגי ובנק הדם במרכז הרפואי בני ציון בחיפה, ויושב ראש הקבוצה הישראלית ללויקמיה לימפטית כרונית. אנחנו מדברים על לויקמיה לימפטית כרונית. אנחנו נשתמש בשם CLL כדי לא לחזור כל פעם על לויקמיה לימפטית כרונית, אבל מהי אותה מחלה, אותו CLL?
אז קודם כל, המילה לויקמיה זה כשיש לנו תאים סרטניים בדם, בדרך כלל שהם קשורים לכדוריות דם הלבנות. וכשאנחנו מדברים על לוקמיה לימפטית כרונית, אז כשמה כן היא, מדובר על לוקמיה, שיש תאים לבנים סרטניים בדם, אבל המהלך של המחלה הוא מהלך כרוני, הוא מתמשך לאורך שנים בדרך כלל, ולא כפי שהציבור מכיר כשהוא שומע את המילה לוקמיה, ויש לו מיד את הקונוטציה של מחלה מאוד אגרסיבית. פה אנחנו מדברים דווקא על לוקמיה שהמהלך שלה הוא יותר איטי, וההתקדמות שלו היא בדרך כלל איטית.
כלומר, מחלה שאפשר לחיות איתה שנים רבות.
בדיוק.
עכשיו, מה הם הסימפטומים של המחלה? אם זאת מחלה כרונית, יכול להיות שמתחילה אצלי כרגע לויקמיה לימפטית כרונית, ואני אפילו לא מודע לה, כי היא מתחילה זו באופן זחלני ככה זוכלת לה לאיטה. יש סימפטומים, איך אדם, עם איזה תלונות בא אדם לרופא, שהרופא יכול לחשוד שאולי משהו לא בסדר במערכת הדם שלו.
אז באמת, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים הממצא הוא ממצא אקראי. אדם רגיל לעשות בדיקות דם אחת לשנה, ופתאום בספירת הדם רואים שיש איזושהי עלייה בכדוריות דם הלבנות שלו. אם מוח עצם, שהוא הבית חרושת של אדם, חי בשלום עם המחלה, וגם מייצר את תאי הלוקמיה, אבל גם את התאים הבריאים, אז מעבר לעלייה בכדוריות דם הלבנות, ובעיקר של תת אוכלוסייה שלהם, של הלימפוציטים, לא רואים איזשהו שינוי. השינוי והסימפטומים הם מופיעים כאשר המחלה בעצם משתלטת על הבית חרושת של אדם, על מוח עצם, ואז במקום לייצר את התאים הבריאים, הוא מתעסק בלייצר את תאי הלוקמיה, ומייצר פחות מדי את הכדוריות דם האדומות, ואז יכולה להיווצר אנמיה, ואדם ירגיש חולשה, או לייצר פחות את תסיות הדם שאחראיות ליצור את הקריש, ואז יכולה להיות איזושהי נטייה לדמם. עוד דרך שהמחלה מסתמנת זה שהתאים האלה, הלימפוציטים, שהם מתרבים במחלה, הם בדרך כלל זורמים במחזור לימפה, ואז יכולה להיות הגדלה של בלוטות. לכולנו יש איזה 300 בלוטות לימפה בגוף, ואז אדם יכול למשש פתאום שגדלה לו איזושהי בלוטת לימפה, וזו גם דרך שזה יכול להתייצג.
מה התפקיד של הלימפוציטים?
הלימפוציטים הם חלק ממערכת החיסון שלנו, הם בעצם אחראים בעיקר הלימפוציטים מסוג B, לייצר את הנוגדנים שהם כל כך חשובים כדי להגן עלינו נגד זיהומים. ואם אתה באמת שואל מה התפקיד שלהם, אחת מההתייצגויות יכולה להיות איזושהי נטייה לזיהומים, כי בעצם
מערכת החיסון יורדת.
מערכת החיסון, במקום לייצר מגוון של נוגדנים, היא כל הזמן מייצרת בצורה בלתי אפקטיבית את אותו נוגדן, ואז היא לא מגיבה בצורה יעילה לזיהומים.
איזה בדיקות, איזה מבחנים אפשר לעשות כדי להגיע לאותה הבחנה או לאשש את ההבחנה?
אז בגלל שהתאים נמצאים בדם, אז ההבחנה היא מאוד פשוטה. זה לא כמו בגידולים אחרים שצריך לעשות איזושהי ביופסיה ופציטי וסיטי ולא, ב-CLL התאים נמצאים בדם.
במשטח דם.
במשטח דם, פעם היינו עושים את ההבחנה אך ורק ממשטח דם, היינו רואים את התאים המאוד טיפוסיים. היום אנחנו כבר בעידן שאנחנו רוצים קצת יותר לדייק, אז אנחנו מוסיפים עוד בדיקה שעושים אותה שוב מבדיקת דם פשוטה, והיא נקראת סיווג תאים על ידי פלואו ציטומטרי, אנחנו בעצם מסמנים את התאים עם סמנים פלורסנטיים, ואנחנו בדיוק, יש לנו כזה מין מערכת שאנחנו מדרגים אם זה מתאים ל-CLL או לא מתאים ל-CLL, לפי הצביעה של הסמנים על גבי המעטפת של התאים.
כלומר, אתם יכולים לדעת אם התאים הם תאים סרטניים, או עם תאים נורמליים, ואם כמות התאים הנורמליים גוברת על תאים הסרטניים, אז עדיין אפשר לחכות, או אם רואים שקיימים תאים סרטניים, אז זה מאשר, מאשש את ההבחנה. מה לגבי מוח עצם, בדיקת מוח עצם?
אז כיום לא צריך לעשות בדיקת מוח עצם בשביל להבחן את ה-CLL, זה להבדיל מכל הלוקמיות האחרות, שבעצם הרבה פעמים... מה שקורה בדם לא בהכרח משקף את מה שקורה במוח עצם. ב-CLL, מה שאנחנו רואים בספירת דם ובמשטח דם, זה מה שקורה במוח עצם. בדרך כלל אין לו איזה ערך מוסף, ולכן אנחנו לא צריכים לעשות בדיקות פלשוניות כדי לעשות את ההבחנה פה.
עכשיו, מדובר במחלה כרונית. אז למה אני בעצם צריך לטפל בה?
אז קודם כל זה שאלת מפתח, אנחנו לא תמיד מטפלים. נכון להיום אנחנו אומרים ששליש מהאנשים שמאובחנים עם CLL, אנחנו לעולם לא נטפל בהם. עכשיו, זה משהו מאוד קשה למטופלים, אני אומרת לבן אדם...
יש לך לוקמיה ואני לא מטפלת בך, אני רק עוקבת אחריך.
נכון, ואז באמת אנשים מתחלקים לשתי קבוצות. אלה שהם כל הזמן בהמתנה וחשש, ויש כאלה שכבר מאוד מפחדים שאני אגיד להם, אתם כן צריכים טיפול, כי הם כבר כל כך התרגלו. אז יש פה התמודדות רגשית לא פשוטה, למרות שהמחלה היא, כמה שאני מנסה להסביר, שהמחלה היא מחלה שתלווה אותם שנים, ואפשר לחיות איתה שנים, ההתמודדות איתה היא לא פשוטה, כי בן אדם מאוד רוצה לעשות משהו פרואקטיבי, כדי להתגבר על לוקמיה, ואני אומרת לו,
אין מה לעשות, צריך להמתין, לא צריך.
לא צריך, זהו, זה לא שאין מה לעשות, אבל עדיף כרגע לא לעשות כלום.
כן. מתי מתחילים לטפל? מהי הגישה הטיפולית? מתי נשנה את הפאזה ונגיד, רק רגע, המחלה כרגע מתחילה להיות יותר פעילה, ואולי מפסיקה להיות כרונית?
אז ההחלטה לטפל זה כשהמחלה היא בעצם, אנחנו מגדירים אותה סימפטומטית, זאת אומרת שהיא גורמת לאיזשהו סימפטום, אצל האדם שבעצם פוגעת לו בתפקוד היומיומי שלו. זה יכול להיות או באמת, כמו שאמרתי, שמופיעה אנמיה, או ירידה במספר התסיות עם איזושהי נטייה לדמם. זה יכול להיות בלוטות מאוד גדולות, שכבר לוחצות על איברים, שיכולה לגרום לקוצר נשימה, לכאבי בטן, שהתחול, כשהוא בעצם אתר לימפתי, נעשה מאוד מאוד גדול, הוא יכול ללחוץ למעלה על הקיבה, למטה על המעי, אז זה ככה, באמת כשהמחלה מתחילה להיות סימפטומטית, אז אנחנו מטפלים, וזה קורה בסופו של דבר לבערך שני שליש מהמטופלים.
איזה טיפולים יש לנו בארסנל שלנו?
או.
זאת הקבוצה הגדולה, כן.
אז פה באמת נעשתה מהפכה, כי...
יש פריצות דרך, כן, אבל בואי נדבר על כל הטיפולים שקיימים, ואחר כך נתמקד אולי בטיפולים החדשים, בטיפולים ה...
האמת היא שכשהתחלנו לטפל, אז טיפלנו בכימותרפיה, והיום אני שמחה להגיד שאנחנו בעידן של טיפול שהוא נטול כימותרפיה, אנחנו בעידן רק של טיפולים שמכווני מטרה, שבעצם בכל המטרה בטיפולים המכווני מטרה זה לפגוע אך ורק בתא ה-CLL ולא בתאים אחרים בגוף.
כלומר, יש לי טיפול שהוא כמו טיל מונחה, מגיע רק לתאים החולים.
זו המטרה.
זאת המטרה, כן. אז איזה טיפולים, כימותרפיה, פסה?
פסה.
איזה עוד טיפולים היו או ישנם? או...
אז בעצם היום יש לנו אפשרות בחירה, גם כשמגיע המטופל שמעולם לא קיבל טיפול, אנחנו יכולים להציג בפניו את האפשרויות הטיפוליות. יש לנו אפשרות אחת של לתת כדורים ממשפחה שנקראת BTKI, שזה מעכבים של הברוטון טירוזין קינז אינהיביטור, זה בעצם משפחה, זה התחיל עם כדור ראשון, שאנחנו התחלנו את הטיפול הזה כבר ככה לפני 7-8 שנים, נכנס לסל ככה לפני 3-4 שנים, ובעצם טיפול מאוד קל למטופל, אנחנו נותנים את הכדורים ושולחים אותו הביתה, והוא בא אלינו לביקורות אחת ל3-4 חודשים, כאשר הגישה היא קצת מזכירה טיפול בסכרת, בלחץ דם, טיפול כרוני, אנחנו לא מפסיקים אותו, כי אם נפסיק אותו... המחלה יכולה להתלקח, אבל אנחנו שולטים במחלה על ידי זה שאנחנו לוקחים את הכדורים.
מה עם תופעות הלוואי של הכדורים האלה?
אז באמת, כמה שהמטרה היא, כמו שאמרת, שזה יהיה טיל מונחה, ושאנחנו נפגע אך ורק בתאי ה-CLL, עדיין התרופות הן לא חפות מפשע, זאת אומרת, עדיין יש להן תופעות לוואי. בהתחלה התחלנו בדור הראשון של ה-BTKI, אנחנו היינו רואים פריחות, שלשולים, ובעיקר ככה התופעת לוואי שהיינו יותר חוששים ממנה, זה הפרעות בקצב הלב, פרפור פרוסדורים. היום יש כבר בסל את הדור השני של ה-BTKI, הן תרופות שהן יעילות באותה מידה, אבל ככה פחות תופעות לוואי, יותר בטיחות. פחות התופעות לוואי שאנחנו חוששים מהם, הפרפור פרוסדורים. אני לא אגיד שהן נטולות מתופעות לוואי.
אין נטול תופעות לוואי. גם ממים אפשר לקבל water intoxication, הרעלת מים. אין דבר כזה בלי תופעות לוואי.
נכון, אבל אנחנו באמת רואים פחות תופעות לוואי שאנחנו חוששים מהם. ועוד יתרון בכלל של התרופות האלה, זה שהתופעות לוואי הן כאן ועכשיו. אתה יודע, כשהיינו נותנים את הכימותרפיה, היינו חוששים מתופעות לוואי שהתפתחו עוד שנים עם פגיעות
מערכת העצבים, במערכות אחרות.
סיבוכים שיכולים לפגוע בתאים שבחלוקה, ואולי אפילו סרטנים משניים בעוד שנים. פה התופעות לוואי הן ממש כאן ועכשיו, אנחנו רואים אותם, אנחנו יכולים לראות אם אנחנו יכולים לנהל אותם.
אם אפשר לחיות איתם, או אם צריכים להחליף תופעה אחרת, אם אין ברירה.
בדיוק. אז יש לנו עוד אופציה של טיפול, בדרך כלל גם בכדורים.
זה יתרון גדול, כן, שהטיפול הוא בכדורים, אז החולה יכול לקחת אותם בבית, ולא צריך להזריק לעצמו, ולא צריך לבוא לקבל אינפוזיות, ולא צריך דברים אחרים.
אז כן, יש גישה נוספת, גישה שהיא לתת טיפול שהוא תחום בזמן, אבל הוא משלב של תרופה דרך הווריד עם כדורים, ממשפחה אחרת, זה משפחה שנקראת מעקבי ה-BCL2, היתרון שלה זה שזה טיפול שהוא ניתן לשנה, זאת אומרת, הוא טיפול שהוא תחום בזמן, עם השגה של עומק תגובה טוב. זה רק מחייב ככה ניטור יותר הדוק בחודשיים הראשונים, יותר ביקורים במרפאה, ככה פעמיים בשבוע, ולכן יש לנו אפשרות בחירה. זה לא רק שיש לנו טיפולים ביולוגיים, יש לנו גם אפשרות לבחור מה יותר מתאים למטופל, מה יותר קל יהיה עבורו. יש מטופלים שהם רוצים לתת טיפול בשנה ואחר כך לשכוח מהמחלה. יש מטופלים שהם לא רוצים בכלל להגיע לביקורות למרפאה, הם לא רוצים לספר למשפחה, ואז ה-BTKI יותר יתאים להם. אז ככה באמת, לא רק שאנחנו נותנים טיפול שהוא נטול כימותרפיה, יש לנו אפשרות לדיין עם המטופל ולראות מה יותר יתאים לו, גם בהתאם למחלות רקע שלו, מה פחות יסכן אותו מבחינת פרופיל תופעות לוואי, ולהגיע להחלטה ביחד, ועם זה אנחנו יוצאים, ובדרך כלל הטיפולים האלה אפשר לחיות איתם שנים רבות.
אז יש לנו תרופות חדשות, ויש לנו תרופות מאוד יעילות, ויש לנו תרופות יותר בטוחות, ויש לנו תרופות עם פחות תופעות לוואי. אז אני חושב שאפשר להיות אופטימיים, קודם כל על תחילת המחלה, שזאת מחלה אופטימית מטבעה, וגם אם היא מפסיקה להיות כרונית והופכת להיות, נקרא לה אולי טיפה יותר עם סימפטומטולוגית, יותר פעילה, אז יש לנו את היכולת להשתלט עליה. אני הייתי רוצה ממך עוד כמה טיפים לפני שאנחנו ניפרד.
אוקיי. אז אתה יודע, אנחנו מדברים על CLL כאילו זה מחלה אחת. היום אנחנו יודעים כבר שזה סייל של מחלות, וגם את זה קל לנו לעשות איזושהי הפרדה, וכשיושב מולי מטופל והבחנו אותו ויש לו CLL, זה לקחת את הבדיקות דם שלו, ולראות אם תאי ה-CLL שלו רכשו איזשהו שינוי גנטי. ואז אנחנו יכולים לנבא מי מהם יזדקק לטיפול, וגם להתאים את הטיפול. כי פעם בעידן הכימותרפיה, היו שינויים גנטיים שידענו מראש, שהם לא יגיבו לטיפול הכימותרפי. והיום, בעידן הטיפולים הביולוגיים או המכווני מטרה, גם החולים שבעבר נחשבו בעלי סיכון גבוה שלא יגיבו לטיפול, למשל, כשאנחנו נותנים להם את ה-BTKI, זה בעצם מבטל כמעט לחלוטין, למרות השינוי הגנטי, אנחנו יודעים שהם יגיבו. ולכן, אתה יודע, היום אנחנו כן רוצים לעשות טיפול מכוון מטרה וטיפול מותאם אישית, אז אני כן מציעה לעשות אנליזה של השינויים הגנטיים, ולהכניס גם את זה בשקלול, כשאנחנו בוחרים את הטיפול, כדי שהוא באמת יהיה הכי יעיל עבור המטופל שיושב מולנו.
הטיפולים האלה הם בסל?
הטיפולים האלה הם בסל.
זה מאוד חשוב. כלומר, אנחנו היום הגענו למצב שאנחנו יכולים להציע את הטיפול הכי טוב, הכי מודרני, במסגרת הסל לחולים שלנו.
בהחלט, וזה באמת נותן לנו הרגשה מאוד טובה.
תודה רבה. תודה רבה לפרופסור תמר תדמור, מנהלת המכון ההמטולוגי ובנק הדם במרכז הרפואי בני ציון בחיפה, ויושב ראש הקבוצה הישראלית ללויקמיה לימפטית כרונית. אני הייתי רפי קרסו, ואיתי היו באולפן מיכל קדוש שהפיקה, ורן לודין שהיה אחראי לשידור. תודה רבה.
תודה לך.